הגענו לדף קופי עמוד א' בשורה השמינית, למדנו במשנה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, כלומר, המשנה לימדה שאם מה שנשאר ביד הגזלן מהקרן לא שווה פרוטה, אז לא חייב הגזלן ללכת לנגזל להשיב אותו. אמר הפעם לא שענו, כל מה שהגזלן לא חייב ללכת לנגזל זה אלא שאין הגזלה קיימת. נכון, משפחות משווה פרוטה זה רק שהגזלה לא קיימת, אלא נשאר אצלו חוב, אבל הגזלה עצמה לא קיימת. נניח החפץ הגזול נאבד וכדומה. אבל כשהגזלה קיימת, צריך לך רב, צריך להשיב לו, אתה נשאר בידו מהגזלה, למרות שלא שווה פרוטה. למה? חיישן שמא תייקר. חושי שמא בעצם יתייקר אותו חפץ, ויגיע לידי שווי פרוטה, ימצא שהגזלן בעצם לא מחופר מעוונו, הוא צריך להשיב אותו. אבל יש גם גרסה אחרת, כדי אמרי, לא אמר הפאפה לא שנה הגזלה קיימת, לא שנה שאין הגזלה קיימת, לא משנה אם הגזלה קיימת או לא, לא צריך ללכת אחריו, לשמא תייקר לו חיישן. אם מדובר לו על משהו שפחות משווה פרוטה, לא צריך הגזלן ללכת אחרי הנגזל, למה? כי לא חוששים שמא יתייקר אותו חפץ ויגיע לידי שווי פרוטה. אמר רב הגזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות והוזלו ועמדו על שתיים. כלומר, אדם גזל שלוש אגודות בשווי כולל של שלוש פרוטות, והוזלו, בסוף זה נהיה זול יותר, ועמדו שלושת הפרוטות ועמדו על, כלומר, שלושת האגודות עמדו על שתיים, שתי פרוטות. אז אם כבר החזירו על הגזל הנגזל שתיים מהאגודות, חייב להחזירו אחרת. ותנא תונא, כלומר, הוא חייב להחזיר לו אחרת, האגודה השלישית, או פרוטה שלישית, כמו שהאגודה הייתה שווה, ואם נשבע, הוא חייב גם להוליך תשלום זה אחרי הנגזל, כי אף על פי שכעת אין אגודה אחת שווה פרוטה, בכל זאת, מכיוון שהייתה אגודה הגזולה שווה פרוטה בשעה שנגזלה, חייב הגזלן בהשבתה, ותנא תונא, הטנא שלנו, טנא של המשנה בעצם מסייע לזה, כי למדנו במשנה בדף צד ו, גזל חמץ ובר לו בפסח, באותו ברשותו, וכך הוא נאסר בנה, אומר לו, הגזלן הנגזר, יש לך לפניך, יוצא ידי חובת השבת הגזלן, בהגזלה, בהחזרת החמץ, למרות שהוא לא שווה עכשיו שום דבר. טעם עדית בעיני, למה הטעם שיוצא הגזלן ידי חובה, כי החפץ הגזלה קיים כצורתו, יש פה את החמץ, הלית בעיני, אבל אם יקש, החפץ הגזול לא קיים עוד כצורתו, הוא נאבד, נשתנה וכו', כך שמצוות ההשבה הוא בעצם רק בערך חשוב ים המוני, ולא בגזלה עצמה, אבל גם דעש עליו ממון, אף על פי שכעת אין החפץ הגזלה, הגזולה הזאת נחשב ממון, כי כבר נניח פסח עבר לו, נניח חמץ עבר לו פסח, הוא כבר בעצם נתבטל ערכו, כיוון מעיקר הממון, וכיוון שבתחילה בשעת הגזלה הוא נחשב ממון, בא ישאלו מי צריך הגזלן לשלם גם כאן אותו דבר, בגזל אגודה והוזלן יעזור יותר, פחות משווה פרוטה, אף על גב דעה שלא שווה פרוטה, למרות שעכשיו לא שווה פרוטה, אף על פי כן, כיוון מעיקר אבי שווה פרוטה, מכיוון שמראש בתחילה בשעת הגזלה הייתה שווה פרוטה, לכן בא ישאלו מי, חייב הגזלן לשלם עליה. הבאי רב השאל גזל שתי אגודות בפרוטה, בשווי כולל של פרוטה אחת, שמחויב, האם, שמחויב הוא בהשבה, מכיוון שגזל בפועל שווה פרוטה, אבל החזיר לו אחת מהם, הוא גזל שתי אגודות, שתיהם ביחד עם פרוטה, החזיר לו אחת מהם, מה הדין לגבי השבת האגודה השנייה, מי אמרינה שתלג הגזלה, אם אנחנו רואים בעצם אין פה גזלה בידו, לא נותר בידו ממון בשיעור שנחשב מצד עצמו, מצד עצמו כגזלה, כי אין לו משהו ששווה פרוטה, לכן לכאורה לא חייב דין השבה, או דילמה, הרי עד הגזלה דהבה בגבי או בפועל, הרי לא החזירה, הרי לא חזרה הגזלה שאתה אצלו, מכיוון שבשעת הגזלה נתחייב בהשבת שתי אגודות, בפועל הוא עביר אגודה אחת, לכן לא קיים מצוות השבה, הדר פשט אחרי זה רבה פשט את שאלתו, ואמר גזלה אין כאן, כלומר, אבל השבה אין כאן, אין החזקת האגודה הנותרת בידו נחשבת כעמידה באיסור הגזלה, אין כבר גזלה, אבל גם השבה אין כאן, אומרת מה, אי גזלה אין כאן, אז לכאורה השבה יש כאן, אם אין כאן גזלה, אז הוא כבר קיים מצוות השבה, אלא אומרת, כמר, לא, אחי גמר, אף על פי שגזלה אין כאן, למרות שאין הגזלן נחשב כעומד עוד באיסור גזלה, כי עניין זה לא הועיל להחזרת האגודה הראשונה, כיוון שלא הותירה בידו, היא לא נשאר בידו שום דבר ששווה פרוטה, מצוות השבה אין כאן, בכל זאת לא קיים הגזלה עדיין, מצוות השבה, להשיב את הגזלה, עד שמחזיר את כל מה שגזל. ודיון בצורה דומה, אם כי בנושא אחר, אמר רב הרי אמרו, נזיר שגילח ושאיר שתי שערות לא עשה ולא כלום, כלומר בעניין מצוות הגלחת נזיר, אם נזיר גילח את ראשו וישאיר שתי שערות שלא גילח אותם, לא עשה ולא כלום, כלומר לא יצא ידי חובת גילוח, כמו שלומדים במסכת נזיר. פאי רב השאל, האם לאחר ששאיר שתי שערות, שוב גילח רק שערה אחת ונשרה אחת מעצמה, מה הדין? האם הוא מכיוון שלא גילח, לא גילח בפועל שתי שערות, אין כאן מעשה גילוח, הוא היה צריך לגלח את שתי השערות, או שמה מכיוון שבשעה שהתחיל לגלח היו שתי שערות, ועל ידי גילוח אחד מהם בפועל נותר בלי שיער, כי השנייה נשרה, יצא ידי חובה מצוות גילוח. אמר לרב אחא מדיפתי לרבין, נזיר שגילח אחת כמי באי לרב, מה הוא סך הכל שואל, האם רב מסתפק בדין שנזיר שגילח את כל שערות ראשו, אבל אחת אחת? ברור שמצוות גילוח מתקיימת גם בנזיר, שמגלח לאט את שערותיו בזו אחר זו, ולא בבת אחת. אמר לא, לא צריכה, מה שהוא שאל בעצם, בכגון שנשר אחת, ממשחד משתי עשרות ששיער, ואחרי זה גילח אחת לאחרונה, לא שגילח אחת אחת בפועל, אם הגילוח הזה בעצם מצטרף לגילוח הקודם, אלא השאלה היא אם קודם כל נשאר, נותרו לו שתי שערות, והראשונה היא זה שנשרה, ואחרי זה גילח אחת לאחרונה, מי אמרין, השתה מי על הגליקס שיעור, אם אנחנו רואים בפועל עכשיו, הרי אין שיעור שיער, כיוון שבפועל נמצא שראש הנזיר מגולח משיער, ואין אלא שערה אחת זו שנשרה שנשארה מהגילוח, אז דם ספיק, או דילמה, הילב גילוח הוא, זה לא נקרא גילוח, דמעיקר השיער שתי שערות, כי הרי היה פה שיעור שיער, והשתה כי גילח בפועל בגילוח השני, לא בשתי שערות, לא היו בראשו שתי שערות בשעה שגילח, הרי היו שתי שערות, ברגע שהתחיל לגלח, באחרונה היה רק שערה אחת, כי שערה אחת כבר נשרה, אז לכאורה לא היה פה מצוות גילוח. הדר פשטה, שיער אין כאן וגילוח אין כאן, עומד ואי שיער אין כאן, לכאורה גילוח יש כאן, אלא הכוונה ככה, אחי כמה אף על פי ששיער אין כאן, למרות שלמעשה ניטל כל השיער, כי בפועל אין לו עוד שיער, אבל מצוות גילוח אין כאן, לא התקיימה מצוות גילוח בנטילה הזו, מכיוון שבגילוח הראשון שיער שיעור שיער, הוא שיעור שתי שערות, ובגילוח השני לא, לא גילח את השיעור הזה שתי שערות, כי אחת נשרה. עוד דיון בצורה דומה, אמרה והרי אמרו חכמי ביאן חציצת גב כלי חרס בפני תומת מת, חבית של חרס שנקבע נקב בשיעור שנכנסה בו תומה, וסתמו השמרים, סתמו שמרים את הנקב, הצילה, השמרים הצילו אותה, כלומר מהתומה, אכן הסתימה הזאת נחשבת סתימה. פאי רב, אגף חציה מהו? אם סתם אדם ביתית חצי מהנקב ושיר חצי עומד דין, האם אנחנו אומרים שהסתימה הזו מועילה להציל בעצם מהתומה? אם אנחנו מכיוון שכעת אין הנקב פרוץ בשיעור לכניסה תומה, כי ברגע שהוא סתם חצי אז אין פה שוק לכניסה תומה, לכן מועילה הסתימה להציל מהתומה, או שאנחנו אומרים וכיוון שבפועל לא נעשתה הסתימה בשיעור שנצטרך לבטל נקב לגמרי, כי אמנם נכון אין פה שוק כניסה לתומה, אבל הוא לא סתם את הנקב לגמרי, כי כמו שאמרנו אגף חציה, הוא רק עשה חצי מהנקב, סתם חצי מהנקב ביתית, אז לא מועילה להציל מהתומה. אמר לרבי ימן הרבה שלא משתתנו איזו, זה לא דין מפורש במשנה דתנן, חבית של חרש נקבע וסתמו השמרים, הצילו השמרים מהתומה, אם לא נסתם הנקב השמרים, אלא פקקה בזמורה, אדם סתם את הנקב בזמורות של גפן, אז לא מועיל להציל מהתומה עד שימרח, הוא צריך למרח את הטיט סביב הזמורה כדי לסתום היטב, היו בשתיים, היו שתי זמורות שם, עד שימרח מהצדדים משתי הזמורות, ואם נוסף לכך גם בזמורה לחברתה, כדי לסתום את היטב, גם שם צריך לשים טיט. ככה המשנה עומד. עכשיו למדנו מהמשנה, תעמד מרח, סתימת נקב בזמורת מועילה, דווקא משום שמרח בטיט לסתום היטב. הלא מרח, לא, זה לא מועיל. אז המעילה, למה הדין כך? אם אתה רוצה להגיד שמועיל חצי סתימה, סתם אדם בטיט חצי מהנקב זה מועיל, אז למה צריך בכל זאת למרוח? למה, אם עולה לדעת שסותם חצי נקב בטיט, משאר חציו וכו', זה מציל מהתומה, אז לכאורה תהווה כי אגף חציה, ראוי שתחשב סתימת נקב הרחבי בזמורות, בלי מרוח עתיד, כמו סתימת חציה, למה זה לא מציל מהתומה, אלא מוכח מהמשנה, שלא די בסתימת חציו של הנקב, אמרי אחי, אשתה, תמי לא מריח לו קאי, אבל זה לא אותו דבר, איך אפשר להשוות כשהוא לא מריח שום דבר, אם לא מריח עתיד בכלל סביב לזמורות, הרי הסתימה הזו לא מתקיימת, הזמורות ייפלו, כל הרעיון של עתיד זה שזה מחזיק את הזמורות, אגב חציה במידה כדי קאי, אבל אם הוא עושה בכל זאת כשאדם סותם חציה של הנקב בדבר מתקיים, בפועל מתקיים את הסתימה, נכון שהוא לא סתם את הכל, אבל בכל מתקיים את הסתימה, אם אפשר לשוות את זה למקרה שלחלוטין, יש פה דבר שלא עומד ולא מתקיים את הסתימה. ואמר רבה, הרי אמרו, גזל חמץ עבר לב הפסח, עומד הרי שלך לפניך, ביי רבה, כלומר יוצא ידי חובת השבת הגזלה בהחזרת החמץ, למרות שלא שווה שום דבר עכשיו, ביי רבה. נשבע עליו מהו, אם נשבע גזל לחמץ אחרי שנאסר בנה, הוא כפר לנגזל ואמר שלא גזל את החמץ, ולא אצלו. בסוף נשבע על כך לשקר, כלומר הוא נשבע על כך לשקר, ושוב הודעה, מה הדין? האם מתחייב שבועה כדין הנשבע לשקר כפירת ממון או לא? מי אמרינן, כיוון דה, אם יגנב בי שלום אליהם, אנחנו מכיוון שאם יגנב ממנו חמץ, שלם לנגזל, כשוב עם שעת הגזלה, ממון הכה כפר לי, לכן בפועל הוא כפר ממון, ממילא בעצם... ממילא הוא צריך לשלם, הרי אם היה קורה כאן לאחר שבועה, הייתה שבועה זו פותרת אותו בשקר עם ממון הזה, הוא נידון ככופר או ממון. זה כמו כל ממון, או דילמה, השתה מיד המנח, או אנחנו, לא, כעת בשעת השבועה, החמץ מונח וקיים ברשותו של הגזלן, ואין חיובו כלפי הנגזל להשיב את החמץ בעצמו, והחמץ הרי לא שווה שום דבר, אף רבי אלמה הוא, ולא כפר לממון, ולכן אין הגזלן נידון ככופר לנגזל ממון. אז אומרת, גם מילדה דיבה אלה לרבה, הדבר שמוטל בספק לרבה, פשיט אלה לרבה. רבא זה היה מוכרע ופשוט. דאמר רבא, מי שרואה שורו גנוב ביד חברו ותובע אותו ואומר שורי גנבת, והוא משיב ואומר לא גנבתי, ושוב תובע אותו ואומר מה טיבו אצלך, למה הוא אצלך, כלומר מה, איך הוא הגיע אליך וכולי, והוא אומר שומר חינם אני עליו, כלומר הוא מודה שהשור של התובע, אבל הוא כופר בתביעה שהוא גנב אותו, הוא טוען שקיבל אותו, קיבל עליו להיות שומר חינם וכולי. אז אם שום נשבע נתבע שלא גנב את השור, ואחרי זה הודע שכן גנב אותו, חייב משום שבועת כפירת ממון. למרות שאבל בי שלא היה כופר בכך שהשור אינו של התובע, בכל זאת נחשבת זו שבועת כפירת ממון. למה? שהרי פטר עצמו בגניבה ועבידה. בשבועתו שהשור לא אצלו בגניבה, הוא פטר עצמו להיות חייב אחריות בגניבה ועבידה. כי הוא אמר שהוא שומר חינם. ולפי האמת היה חייב גם לגניבה ועבידה, כיוון שהוא עצמו גנב את השור. וגנב חייב אפילו באחריות אונסים. ואם לאחר שטבע בעל השור את הגנב, ומה טבעו אצלך, ישיבו גנב, שומר שכר אני עליו, אז חייב, שרי פטר עצמו להיות שבורה ומתה, ואם הוא נשבע שלא גנב אותו, ושוב הודע וכו', חייב שבורה משום כפירת ממון, כי בשבועתו הוא פטר עצמו מאחריות של שבורה ומתה, אם יישבר השור באונס, או ימות אחרי השבורה, וכו', כי שומר שכר, לא מחייבים אותו באונסים. ואם עוד פעם שואל אני עליו, ככה הוא תובע אותו, והוא חייב, כלומר הוא נשבע שלא גנב אותו, ושוב הודע, חייב, שרי פטר עצמו ממיתה מחמת מלאכה. אלמה, בכל מכן, לומדים מכל הדברים הללו, אף אגב דקיים, למרות שהשור קיים ברשות הגנב בשעת השבועה, ועל פי הודעתו שהשור אינו של התובע, אין בשעה זו כפירת ממון בפועל, כי השור קיים, כי אם הדימיגנה ממון הכפר, הועיל ואם יגנב השור לאחר השבועה, ימצא שכן כפר בממון, השנה ממון הכפר. אז אך נמי, בסוף השבועה, יש פה כפירת ממון. גם כאן, אך נמי, גם כאן, באופן שרב הספק לגבי גזל חמץ, עברו לפסח, ונשבע להכחיש את הגזלה וכולי, אף אגב דאפרה באלמה, למרות שהוא שווה אפר באלמה, לא שווה שום דבר, מכיוון שהוא חמץ, ועבר לו בפסח. כן, דאם יגנבה ישאלו מלם המון מעליה, מכיוון שאם לאחר מגנב החמץ, יצטרך גנב לשלם בעליו דמים מעולים, את השווי ישלם, אז השאלה מגם כאן, ממון הכפר לי. אז מה שלא היה פשוט לרבה, לרבה היה פשוט לא. יתיב רבה וכמר לה שמעת, הוא אמר את השמועה הזאת, ואיתי ורב אמרם לרבה הקשה לו, מה שנאמר בה שם גזירו לגבי שבועת כפירת ממון, וכיחש בה. משמע שאין חיוב, אין החיובי, מה שהפסוק מחייב, זה דווקא באופן שכפר ונשבע על עיקר התביעה. בעצם המון נתבע. פרט למודה בעיקר. נתמעט מכך מי שהודע בעיקר התביעה, ולא כפר, והוא כפר רק בפרטים הקטנים. מה הדוגמאות לכך? כיצד? אם אדם תבע את חברו ואמר שורי גנבת, והוא אומר לא גנבתי. אז הוא שואל מה טבעו אצלך, והוא אמר אתה מכרת לי. אתה נתן לי במתנה, אביך מחרו לי, אביך נתן לי במתנה, אתה אחר פרתי רץ ונכנס לרשותי, או מאליו בא אצלי, או טועה בדרך מצאתי, והבאתי אותו לביתי, או שומר חינם אני עליו, או שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו, ונשבע שלא גנב אותו, ושוב הודע בגניבה, יכול יהיה חייב, תמוד אמר, וכחש בפרט, למודה בעיקר, למעט מכלל החיוב, באופן שמודה הנשבר, בעיקר התביעה, פה הוא מודה בעיקר התביעה, הוא מודה שבסופו של דבר, השור הזה הוא של התובע. אז אם ככה מפורש פה, שלהפך מדבר רבה, מפורש אם הוא אמר, כמו שאמרנו, שומר חינם אליו, שומר שכר, לא, זה פותר אותו. אם הוא דה בעיקר התביעה, הוא פטור. אז אמר לי, תדורה, כדורה זה כאילו אין לב, חסר לב. כי תניה היא דקאמר להילך, כי כאמינה דקאמה באגם. מה שלמדנו, הברית ההיא, זה באופן שאמר הגנב לתובע, בשעה שהודע לו שהשור שלו, הילך, הילך, כלומר, השור היה לפניו, אמר לתובע שיקח אותו. הוא אומר נכון, אני שומר חינם עליו, שומר שכר עליו, תקח אותו, הוא פה. אני לא מחזיק בו יותר. באופן הזה נחשב כמי שהחזיר אותה באותו, באותו זמן את השור לתובע. אז מילה לפי האמת, שהיה השור גנוב בידו, לא היה חייב עוד באחריותו. כלומר, הוא יכול להביא לו את זה. גם אם באמת היה גונב, אז היה הוקח את זה. אז בשעה שנשבע שלא גנב, כבר לא הייתה אפשרות שתגרום שבועתו לפתור בשקל מממון. ולכן בעצם אין פה, זה לא מחייב השבועה, לא הוא מחייב אותו משום שבועת כפירת ממון. ואילו כי כאמינה, כשאני אמרתי שכאשר מודה הגנב שהשור של התובע האלה שנשבע שלא גנו בידו, אכן מחייב אותו השבועה הזו משום שבועת כפירת ממון, זה הכוונה כקיים הבאה גם, השור עומד במקום קנים, כלומר לא היה תחת יד הגנב כדי שיגיד לו, הילך, תיקח אותו וכו'. באופן כזה אין הגנב יכול להיחשב כמי שהחזיר השור לתובע בשעה שהודה, וכן נשאר השור באחריותו של הגנב. אז בשעה שנשבע שלא גנב, הייתה אמת שאם שוב יגנב ממנו השור, או ימול יצטרך לשלם, כי יש לו אחריות על זה. לכן, אכן הייתה באופן הזה אפשרות שתגרום שבועתו, לפתור אותו בשקר מממון, אז כלומר שבועה זה בשקר, לכן היא מחייבת אותו משום שבירת כפירת ממון. עכשיו, אתה מחרטו לי, הגמרא מבארת חלק מהפרטים שנאמר בברייתא, אתה מחרטו לי, מהי מודה בעיקריקה? כשאומר, אתה מחרת לי, איזה מודה בעיקר? כי הרי סך הכל הוא משה שור שלו, אתה מחרת לי. אז לא צריך עומד, אמר לי, לא נתתי לך דמי, הכוונה, נתת לי, אבל טרם שילמתי לך. שקיל תורח וזיל. כלומר, נכון, מחרת לי, אבל לא שילמתי לך על זה. אז בעצם זה עדיין שלך, קח אותו. אם הוא אומר, אתה נתת לי, אביך נתנו לי, מהי מודה בעיקר? איזה מודה בעיקר? סך הכל הוא חושב שהשור שלו. אלא דאמר לי, על מנת אבי נדייך נייך נפשה, על מנת שיעשה לך נחת רוח, נתת לי את השור. ולא אהבתי לך, לא עשיתי לך, שקיל תורח. כלומר, היה פה תנאי שלא קיימתי, ולכן השור עדיין שלך. כשאמר, תועה בדרך מצאתי, והבאתי, והבאתי לביתי, לכאורה יאמר לו התובע, לאמא, היא באה לך לדור לי, למה לא החזרת לי? הרי מצאת את השור, כביכול, יש פה השבת המידע. אתה לא יודע את השור שלי, לכאורה לא היית צריך לקחת לו לבית שלך, היית צריך להחזיר לי. אמר רב רודש שמואל, במקרה שאומר שבועה, אבידה מצאתי, ולא יודע שהיא שלך, שחזיר לך. הוא נשבע שמצאתי אבידה, אבל לא ידעתי שזה שלך. אם הייתי יודע שלך, הייתי נותן לך, לא הייתי לוקח לביתי. עכשיו, אגב זה שהזכרנו שאדם נשבע אודות אבידה, אז הגמרא מביאה ברייתא שעוסק בזה, שבועה אודות עיריית אבידה. תניא בברייתא גם שבועת העדות לגבי אבידה. אמר בן עזאי, שלוש שבועות, אין שלושה אופנים, שאדם נשבע לחברו שלא יודע לו עדות על בהמתו, בהמתו העבודה שנמצאה, וכי זה יודע שהייתה זו שבועת שקר. אופן אחד, הכיר בה ולא במוצא. העד ראה את הבהמה מהלכת באיזו רשות של אדם שמצא אותה, אבל לא יודע מי הוא שמצא אותה. זה הכיר בה ולא במוצא. או הכיר במוצא ולא בא. ראה עד אדם מסוים שמצא בהמה, אבל לא היה, העד לא ידע שהיא בהמתו של התובע. אופן שלישי, לא בא ולא במוצא. הוא אומר, לא בא ולא במוצא. הריכוש שאתה ישבע, הוא נשבע באמת. זה אופן ששבועת שקר דות אבידה. הוא אומר, אני לא בא ולא במוצא. אלא כמובן אדרבה, אם הבא הוא במוצא. אדרבה, הוא הכיר בה, הוא ראה שפלוני מצא בהמה, וגם דעה שהיא בהמתו של המשביעו. אז הוא אומר, למה היא דחתה? רב עמי אמר, לפתור. הדבר זה הלכה למד שבכל האופנים הללו, פטור העד מקורבן שבועת העדות. ושום אמר לחיוב דווקא, שיש באופנים אלה, חיוב קורבן שבועת העדות. ופלוג דעת תנאי תנאי, נחלקו במחלוקת התנאים הזאת. לתניא ניא אמר לעניין שבועת העדות, המשביע עד אחד פטור, רבי אלעזר, ורבי שמעון מחייב. כלומר, מי שמבקש מעד יחיד להעיד לו שחברו חייב לו ממון, כלומר, הוא מבקש מעד יחיד להעיד שפלוני אלמוני חייב לו כסף. והעד אמר, הוא לא יודע לו עדות, ונשבע על כך, אבל שוב הודע שאכן יודע עדות. פטור מקומת שבועת העדות. למה? כי בכל זאת, הוא עד יחידי. מכיוון שהוא יחיד, גם היה מעיד, הוא לא היה מחייב את הנתבע, אלא שבועה. עד יחיד יכול היה לחייב את הנתבע רק שבועה, לא יכול לחייב אותו לשלם ממון. בחיוב קורבן משום שבועת העדות נאמר באופן שאם היה עד מעיד, היה מחייב את הנתבע ממון. כך אומר, דעה ראשונה, משביע עד אחד פטור, ורבי אלעזר ברבי שמעון, ככה דעת תנא קמא. ורבי אלעזר ברבי שמעון לחייב את העד היחיד בקומת שבועת העדות. למה? כי נכון שזה סך הכל מחייב את הנתבע להישבע, אבל אם היה מעיד ומחייב את הנתבע לשבועה, יכול להיות שלא היה נתבע נשבע והיה חייב לשלם ממון. נכון, הוא מחייב אותו שבועה, ואולי לא רוצה להישבע והיה משלם ממון. זה המחלוקת ביניהם. עכשיו, מה היסוד המחלוקת? מה יקם לפלגי? מה סבר רבי אלעזר ברבי שמעון אומר דבר הגורם לממון כממון דמי? דבר הגורם לחיוב ממון עכשיו כממון עצמו, לכן העדות של יחיד, רובי אפשר שתגרום שישן לו הנתבע ממון, זה נחשב ממון עצמו, נחשב כעדות ממון, ויש פה משום שבועת העדות, או מה תנא קמא סבר דבר הגורם לממון, לאו כי לא נחשב של ממון, ולכן עדות של יחיד, מכיוון שלא מחייב בעצמותה ממון, כי עם שבועה לא נחשב כעדות ממון, לכן אין נוהג בחיוב משום שבועת העדות. גם שמואל ורבי חנינה כך, שמואל הוא אומר דבר גורם ממון נחשב ממון, ולכן העדות שיכול היה אל להעיד אותו בהמה עבודה נחשבת עדות ממון, מכיוון שאפשר שעל ידה יקבל המעבד בהמתו, ורבי חנינה הוא אומר דבר גורם ממון לא נחשב ממון, ולכן העדות שיכול היה אל להעיד לגבי הבהמה עבודה לא נחשבת ממון, עדות ממון, מכיוון שלא הייתה מחייבת המוצא להשיב את הבהמה למעבד. הגענו לקראת סוף קופי עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.